אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
טוב וקיץ בריא, מאזינים יקרים, איזה יופי שאנחנו זוכים לחזור חזרה לשגרה. השידורים כאן איתכם באמת ממש חסרו לי, האמת שממש כבר התגעגעתי לשעה השבועית שלנו יחד. אז הנה אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. כמדי שבוע במהלך הקיץ נמשיך להיפגש כאן ברדיו קול חי, כל יום שני בשעה 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן, לשעה של שיח מרתק על עולם הנפש. הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון. ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו מול הילדים, בעבודה ובכל מקום שהוא. אז אני כאן איתכם כדי לצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין יחד את עומקם של דברים וכיצד ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. נפתח את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעצים את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. תודה רבה לכל אלו שאילולי הם התוכנית הזו לא הייתה מתקיימת. כמובן מנכ"ל הרדיו הרב אבי רוזן, מנהל התוכניות הרב בצלאל כאן, וצוות ההפקה המדהימים שלנו, שלמה פולק שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור. אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. יש לנו שאלה ממש גורלית. כך פתחו בני הזוג שמואל וחנה את הפגישה הזוגית מיד לאחר שהם התיישבו מולי בקליניקה. מה קרה? שאלתי. יש לנו דילמה ממש ממש רצינית, הסבירה לי חנה. הגענו למצב כל כך לא פשוט שאנחנו אפילו שוקלים להעביר את הבת שלנו לפנימיה. אבל יחד עם זה אני ממש פוחדת מצעד שכזה, ואנחנו לא מצליחים להכריע בעניין. כמובן, לפני שאני ממשיך בסיפור, אני מציין שעשיתי שינויים בפרטי המקרה, שלא נזהה במי מדובר. וכאן אני רוצה לשתף אתכם המאזינים, מה קרה שהם הגיעו למצב כל כך לא פשוט, עד כדי כך שהם אפילו שוקלים להוציא את ביתם לפנימיה. ואני רוצה לשתף אתכם למסע של מספר פגישות שהיה לי יחד עם אותם בני זוג, וקצת להבין את עולמם והרקע שביניהם. הפער החיצוני שביניהם מאוד בולט לעין. שמואל הוא אדם צנום ושקט, הוא ממעט לדבר, ולאורך הפגישה נראה שהוא מעדיף להבליע את נוכחותו ככל שניתן. אפילו כשהצעתי לו לשתות כוס מים, הוא סירב בני הראש קל כזה. לעומתו, אשתו חנה ממש ניהלה את העניינים ביד רמה. חנה הפגינה ביטחון רב. עוד בשיחות הטלפון שקדמו לפגישה הראשונה, חנה היא זו שיזמה את הפנייה. היא גם הייתה זו שביצעה את העברת התשלום דרך הטלפון. היא זו שהתקשרה לברר על דרכי התחבורה שמובילים מאזור מגוריהם לכיוון הקליניקה. בקיצור, היא ניהלה את העניינים. טון הדיבור של חנה היה גבוה. מה שהתברר במהלך הפגישות, שדווקא הטון הזה הגבוה הוא אחד הגורמים לקושי ששורר בין אותם בני זוג. שמואל לעומת זאת שיתף שטון הדיבור של חנה גורם לו לסלידה ותחייה. כל פעם שחנה מדברת בקול רם, אני מתמלא ברגשות לא נעימים. זה ממש מאתגר אותי. ואילו לעומת זאת חנה הביעה עצבנות ורוגז לנוכח טון הדיבור השקט מדי של בעלה שמואל. אתה יודע, אי אפשר לשמוע אותו. קשה לנהל ככה חיים נורמליים. כל פעם ששמואל מדבר, אני צריכה לבקש 3 פעמים שידבר בטון יותר גבוה. עד שבסוף אני מתייאשת וממש צריכה להפעיל מאמצים כדי לאמץ את אוזניי על מנת לשמוע אותו. לפעמים אפילו אני פשוט מנסה לנחש מה הוא רצה לומר, כי כבר אין לי כוח כל כך להתאמץ. וחוץ מזה, שאני גם לא סובלת את זה שהוא נראה לי כזה רכרוכי ומסכן. חנה שיתפה אותי שמאז שהיא זוכרת את עצמה, אני מרגישה שאין לי מקום בעולם. גדלתי בבית מאוד לא פשוט. אבא שלי היה אדם שהוא היה עסוק בעצמו ברמה שלא אפשרה לאנשים נוספים להיות קיימים במחיצתו. גם אמא וגם אנחנו הילדים נאלצנו לבלות את רוב שעות היום בעיסוקים מחוץ לבית. הייתי מוכנה לעשות הכל כדי שאנשים אחרים יפתחו בפני את הדלת. עבדתי בניקיון, בבייביסיטר, רציתי למצוא מקום לכף רגלי. בבית לא היה שייך להיות. אפילו ברמה הפיזית, ופה היא סיפרה לי משהו שככה באמת הזדעזעתי, היא אומרת לי, אבא יכל לנעול את דלת הבית ולא לאפשר לנו להיכנס. וכשהיינו שואלים אותו, אבא, מה קורה, איפה אתה? הוא היה אומר, עוד לא חזרתי מהעבודה. אבל אני, אומרת לי, מעבר לדלת, שמעתי את אבא נמצא בבית. שמעתי אותו מדבר אפילו בטלפון עם אנשים. והבנתי, בתור ילדה קטנה, שהוא נמצא בבית ופשוט אין לו עצבים שמישהו נוסף יהיה איתו תחת אותה קורת גג. גם כשכבר הבית היה פתוח והיינו בבית, אבא היה כל כך מתוח ועצבני, מה שגרם לנו להעדיף כל קורת גג אחרת. וכך גדלתי לנערה, ללא עמוד שדרה וללא שייכות. שמואל בעלי היה הבחור הראשון שפגשתי. לא היו לי שום תנאי קבלה. מבחינתי, עצם זה ששמואל היה מוכן לקחת אותי תחת חסותו, זה כבר היה עולם ומלואו בשבילי. ופשוט התחתנו. הניסויים הללו ממש הצילו אותי. הרגשתי ששמואל פשוט גאל אותי ממצרים. שמואל הוא בעל נפלא, קשוב, תומך. הוא כמו מטפל רגשי בשבילי. אני לא יודעת איך יש לו כל כך הרבה סבלנות לאישה שכמוני. אישה כזאת מעצבנת, חסרת עמוד שדרה, לא יציבה, יותר מפריעה מאשר עוזרת. ואיך הוא עדיין מסוגל בכלל להעריך אותי? איך יש לו כוח וסבלנות אליי בכלל? תגידי לי, שאלתי אותה, אם שמואל הוא בעל כל כך נפלא, ויש לך כזה בעל מדהים, אז איפה בכלל יש לכם בעיות בחיים? טוב, היא עונה לי, כפי שכבר פתחתי בהתחלה, הבעיה היא באמת לא שמואל, הבעיה היא גם לא הזוגיות שלנו. אני מברכת את כל עם ישראל בזוגיות טובה כמו שלנו. מה שקשה לי זה הילדים. בקשר עם הילדים אני פשוט מגיעה לקצוות לא נורמליים. הילדים מצליחים להוציא אותי מאיזון. בעיקר אני מדברת על הבת הבכורה שלי. אני לא סובל אותה. היא פשוט מצליחה להוציא ממני את כל העצבים הכי הכי אפשריים. יש לה המון בעיות, ולי אין טיפת סבלנות לטפל בכל הבעיות שלה. היא עצלנית, היא סובלת מעודף משקל, המחברות שלה נראות מזעזעות, והבגדים תמיד מלוכלכים. בקיצור, אתה יודע מה זה שלימזל? זאת אי. אתה יודע מה זה לא יוצלח? זאת אי. אחת שלא מסוגלת לקחת את עצמה לידיים וליטול אחריות. כל דבר היא מנסה להפיל עליי. אני אשמה בכך שהיא קמה מאוחר בבוקר. אני צריכה לדאוג לבגדים שלה. אני צריכה לחתוך לה ירקות לארוחת ערב כדי שלא תאכל נשנושים. אני צריכה ללמוד איתה למבחנים. ובוא תבין שמדובר בנערה בת 13. והיא מתנהגת כאילו ילדה בכיתה ב' או ג'. בנות גילה כבר מזמן למדו להסתדר בעצמן ולמצוא חברותות ללימודי מבחן. ורק הגברת שלי נשארה מאחור. כזאת שלא יודעת לקחת אחריות, חושבת שאימא שלה אמורה להציל לה את החיים. ובוא תבין למה כבר נמאס לי מהילדה הזו. סליחה שאני ככה מתבטא. זה הגיע למצב שאני לא מסוגלת לעשות עבורה גם את הדברים שאני כן אמורה לעשות. עד כדי כך שאני מוצאת את עצמי פתאום משכפלת את דפוסי ההתנהגות האיומים של אבא שלי. כן, הדברים שכל כך כל כך סבלתי מהם והבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אתנהג כמו אבא, פתאום אני מתנהגת בדיוק כמוהו, ואפילו יותר גרוע. בשלב הזה כשהיא אמרה את זה, נצצו דמעות מעיניה, והיא נראתה מוטשת וחסרת אונים. אני לא רוצה לספר לך לאילו מצבים אני מגיעה מול הבת שלי. לאחרונה כבר התחלתי לחשוב על אבא שלי, שיחסית אליי הוא אדם טוב. כשאני רואה לאיפה החיים מביאים אותי, אז אני מתחילה להבין את המקום של אבא שלי. ובמקום לכעוס עליו, אני חושבת שהוא פשוט סבל כמו שאני סובלת. ובטח שלכן הוא לא היה מסוגל להתנהג כמו בן אדם. אבל תגיד לי, כאן התחילה לסיים חנה את דבריה, ופה היא תלתה בי תקווה שיש בה תערובת של ייאוש ותחנונים. החיים באמת חייבים להיות ככה? החיים חייבים להיות בכזה סיוט? האם ככה בית צריך להיראות? בשלב הזה עצרתי לרגע את חנה וביקשתי ממנה, תני לי סיטואציה, סיפרת לי תיאוריה שלמה עם הבת שלך, תני לי סיטואציה מתוך הבית ותארי לי איך הבת שלך גורמת לך לסבל. לא חסרות לי דוגמאות, כל עצם הנוכחות שלה ממוטטת אותי. כל האישיות שלה זה גוש עצבי מול העיניים שלי. הנה היום היא חזרה מבית הספר, וכמובן היא מיד זרקה את הילקוט על הרצפה בכניסה. אחרי רבע שעה אני רואה את התלבושת שלה זרוקה בפרוסדור. זה כבר היה הפתיח הגרוע לאחר צהריים נוראי. סתמתי לעצמי את הפה בכוח. לא העזתי להעיר לה על הילקוט והתלבושת. פחדתי מהמילים שעלולות לצאת לי מהפה. אבל אחרי זה היא פשוט מוטטה אותי. זה היה שהיא החליטה שהיא צריכה כעת להכין עוגיות במטבח יחד עם החברה שלה. הליידי הזאת לא יודעת להשאיר אחרי המשטחים נקיים. אמרתי לה, את יודעת מה תעשי, אבל תשאירי נקי. אבל זה לא מעניין אותה בכלל. וכאן היא פשוט הוציאה אותי מדעתי. ניסיתי להגיד בטון רגוע שאני לא מרשה ואני לא מסכימה. אבל כמובן, היא מיד התחילה להפעיל את הסירנות שלה. וכמה שניסיתי לשדר ביטחון, בתוך תוכי הרגשתי פשוט זוועה. הרגשתי שאני לא מסוגלת מולה. והיה לי שם שתי קולות. מצד אחד הרגשתי שבאמת היא מפוצצת אותי לגמרי. מצד שני הרגשתי האמא הכי איומה שבעולם, כזאת שהיא חולת ניקיון ולא מסוגלת לתת לבת שלה לנשום. ואז ברגע שהיא התחילה לילל, אני הלכתי לחדר שלי וטרקתי את הדלת בפיצוץ אדיר, ואני מתביישת לספר לך מה קרה שם. מרוב חוזקה של סגירת דלת, פשוט המשקוף של הדלת יצא מהמקום. וכשראיתי את זה נחרדתי ואמרתי אני לא מוכנה יותר. וכאן אמרתי לבעלי, תקשיב טוב שמואל, או שאנחנו מוציאים את הבת מהבית, או שאני עושה שינוי עם עצמי. אני לא מסוגלת יותר למצב שכזה. ובאמת אני לא יודעת מה לעשות. כי מצד אחד אני אומרת, אני לא רוצה להיות כמו האבא שלי. אני לא רוצה להתנהג כמוהו. אז אולי באמת עדיף שאני אוציא את הבת שלי למקום אחר? לאיזושהי פנימיה שהיא לא תסבול כמו שאני סבלתי מול אבא? מצד שני אני מרגישה, מה, אני כזאת אימא נוראית וגרועה שלא מסוגלת לגדל את הבת שלה? וכאן אני בקונפליקט שאני לא מצליחה להבין איך אני עוזרת לעצמי. מאזינים יקרים, היה המשך מאוד מעניין ומרתק אפילו לתהליך ולאיפה שהמשכנו הלאה. אבל אני דווקא הייתי רוצה בשלב הזה לעצור, ובלי נדר בהמשך התוכנית לחזור חזרה לסיפור. דווקא בשלב הזה הייתי רוצה לשמוע, מה אתם חושבים, מה עושים עם סיטואציה כזו? מה עושים עם סיפור שכזה? איך עוזרים לה? מה נכון לייעד שם? אז אם יש לכם מה להגיד בעניין, אם יש לכם איזשהו צד בעניין, אני מזמין אתכם להתקשר ולעלות לשידור. ובכלל, אם אתם מוצאים את עצמכם עם אתגרים דומים לאתגרים האלו, או אפילו אתגרים אחרים, סליחה, לכם בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא, אני מזמין אתכם לעלות לשידור ולשתף. יחד נצלול דווקא דרך האתגרים והקשיים, וניקח את זה למקום של בנייה וצמיחה אישית. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. לסיום, לפני שנעבור אליכם המאזינים, אני חשבתי ככה היום על שיר שאני רוצה להקדיש לאותם בני זוג, ונזכרתי בסיטואציה שהם סיפרו איך שאותה אישה לא מסוגלת, בעלה לא מסוגל לטונים שלה, ולעומת זאת היא לא מסוגלת לשמוע את את הלחשושים שלו, ותוך כדי שאני שומע את הדבר הזה, בדיוק הקשבתי הבוקר בדיוק הקשבתי הבוקר בקול חי ושמעתי איזשהו שיר מעניין, ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה שיר שכל כך כל כך מתאים להקדיש לאותם בני זוג. אז בואו נצא לשיר הנפלא הזה, ומיד לאחר מכן נעבור אליכם. אני כבר רואה שיש פה מאזינים שמתקשרים, תמתינו, אני ממש ממש תכף עובר אליכם.
דע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דש יכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דש יכולים לצעוק בכל דממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. נדע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בכל דממה דקה צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דש יכולים ליצור.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהשיר הנפלא הזה שאני ממש מקדיש את זה לאותם בני זוג שכמובן עשיתי שינויים שלא נזהה, ואני בעזרת השם גם בהמשך התוכנית אשתדל לחזור לסיפור שלהם, ואם יש מאזינים שרוצים לשתף בשמחה יכולים להתקשר לספר מה הם חושבים על הסיפור הזה. ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה. הלו.
כן, שלום וברכה.
דרך אגב, לפני שאני מתחיל איתך את זה, אני רוצה לומר משהו מעניין. הייתה איזושהי מאזינה שהתקשרה ורצתה לעלות לשידור, בטח היא שומעת אותי כעת, ואז היא התחרתה. אז אם את רוצה, אפשר אפילו על זה עצמו לעשות שיח, להבין מה קרה שרצית לעלות, ואז התחרטת, מה היה שם הרגשות. אפילו על זה עצמו ניתן לעשות שיח מרתק בעולם הרגש. אז אם את רוצה להתקשר בשמחה, ומיד אנחנו שומעים את השאלה שלך. כן, בבקשה.
אני רציתי לשתף שגם אני עברתי חוויה דומה.
אתה, אם תוכל רק לשפר, רק אם תוכל לשפר את הדיבור, אני לא שומע אותך טוב, ואיך שמך הפרטי אם אתה רוצה לשתף? כן, אתה רוצה... כן, אתה רוצה לשתף את שמך הפרטי?
לא.
בבקשה, כן, אני איתך.
אני אומר, גם אני חוויתי לאחרונה את אותו חוויה בדיוק, כאילו, יש לי גם ילד מאתגר, וגם עם אבא שלי עברתי חיים לא כל כך, כאילו, הכי קלים, כאילו, היה לי התמודדות איתו לא קלה. ובסופו של דבר, אחרי תהליך, כאילו, שהתחלתי תהליך, מה שיצא לנו, זה שבעצם אנחנו שוגים, בגלל שאנחנו כל מיני מפחדים להיות הדמות של אבא. זאת אומרת, אבא לפעמים עשה דברים טובים, ולפעמים אולי עשה דברים פחות טובים, ואנחנו מפחדים כל הזמן להיות בדמות של אבא. זאת אומרת, גם הדברים הטובים שהוא עשה, אנחנו מפחדים להיות שמה. ולכן אנחנו עושים המון שגיאות, ואנחנו אוכלים הרבה תסכונים. זאת אומרת, אנחנו לפעמים כן צריכים להיות במקום של אבא, למרות שאנחנו, קשה לנו להיות שמה, ואנחנו צריכים להיות שמה. והיא מפחדת גם להיות בדמות של אבא שלה, וגם דברים הטובים היא מפחדת. זאת אומרת, איפה שפה, נגיד, צריך להציב גבולות, דברים כאלה, היא גם מפחדת להיות שמה. היא גם, דברים הטובים של אבא שלה, היא מפחדת, כי היא מפחדת לראות את הדמות של אבא שלה מול אליה, כאילו. ולכן היא הרבה פעמים שגם צריך להגיד משהו, או שהיא הולכת כיפורים לצד זה, או לצד זה, וזה מה שנקרא, היא נופלת בין הכיסאות.
כן.
מה שצריך לעשות, זה לנטרל את הפחד שיש להיות הדמות של אבא. זה מזכיר לי, הסליחה שאני לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל בנט ונתניהו, שבנט עלה לשלטון, הוא כל הזמן ניסה לעשות הפוך מנתניהו. וזה היה מצחיק כאילו, כי הוא כל הזמן לא רצה לחכות כאילו את נתניהו. זה אותו רעיון פה. היא כל הזמן מפחדת בעצם לחוקת את אבא שלה, אז היא עושה המון המון שפיות, כי היא בעצם הולכת קיצונית לכל מיני כיוונים.
אני מקשיב למה שאתה אומר, ודווקא בעקבות מה שאתה אומר, מתעורר לי פה משהו מעניין. יש פה שאלה שנשלחה לאתר לפני כמה שבועות. שנייה רק רגע. אני אקריא את השאלה, וזה ממש מתחבר לי עם מה שאתה מדבר, ואולי נוכל כבר לתת עיצה לדבר הזה. שלום לכבוד הרב, ראשית תודה רבה על התוכנית, ממש מחכים, ומשתדל לא לפספס אף שיעור של הרב. רציתי לשתף את הרב בדילמה שאני חווה אותה יום יום שעה שעה. כן, אתה איתנו, נכון? אתה מאזין למה שאני מקריא?
כן.
כן. ברוך השם, אני נשוי ואב לארבעה, אני עובד קשה וגם אשתי, ואיכשהו אני משתדלים לתת את תשומת לב לילדים במקסימום שאפשר. אבל מה שקורה שהבן השני שלי הוא מאתגר אותי באופן אישי כל הזמן, וגם את כל הבית כולו. טוב, זה סיפור הפוך, אבל בוא נקרא את השאלה ונראה אם נצליח לחבר את זה עם מה שאתה מדבר. הוא בן 5 והוא כל הזמן מציק לאחים שלו, וגם מדבר... טוב, אני חשבתי שהסיפור הוא הפוך, אבל קודם כל אני מתנצל, זה לא ממש דומה למה שאתה אומר, אבל ברשותך אני כבר אקרא את השאלה, בסדר? הוא בן 5 וכל הזמן מציק לאחים שלו, והוא גם מדבר בחוצפה כלפי וכלפי הסובבים. וגם בגן, בלשון המתה, הוא לא עושה... הייתי אומר, למעט ימים בודדים ש... קיצור, הוא לא עושה שיעורי בית כנראה. נגיד להתלבש, הוא לא מוכן, אלא אם כן תאיים עליו או שתבטיח לו משהו בתמורה. מצד אחד הוא מראה גבורה גדולה לכולם, אם זה באיומים או במכות לאחיו הקטנים. ומצד שני הוא מפחד מרעש של פיקה, של רובה, עד כדי בכי וקורעת לב. והדבר הזה מוציא ממני דברים לא נעימים. הנה, פה הוא מדבר על עצמו. הדבר הזה מוציא ממני דברים לא נעימים, לפעמים כי בגללו כל היום יש... אווירה של צעקות בבית ומכות עם האחים שלו, ואשתי מנסה להגן עליו כל הזמן ומעצימה אותו, אבל זה לא באמת עוזר. אשמח אם הרב יוכל להתייחס לזה, כי זה דורש ממני כוחות נפש עצומים. תודה רבה. מה שהתחבר לי כאן בשאלה של אותו אחד ששאלת השאלה הזו, זה לחלק שאתה אמרת מקודם, שאנחנו בעצם כל הזמן פוחדים, כלומר אנחנו כהורים פוחד, זאת אומרת יש פה שתי חלקים מה שאני רואה בשאלה הזו, ותגיד לי אם אתה מתחבר למה שאני אומר, ואני אסביר לך מה אני חווה בקשר למה שאתה אומר. יש פה חלק אחד שהוא בעצם מתייעץ מה לעשות עם הבן שלו, אבל מה שאני קורא פה נורא נורא חזק, זה גם שהוא מספר על עצמו. אני מרגיש שזה מוציא ממני דברים נורא נורא קשים. אני כאבא, זה מוציא ממני דברים מאוד קשים. וזה מה שאתה אמרת מקודם על עצמך, שלפעמים אנחנו פוחדים לא להיות דומים להורה מסוים שלנו, ובימים אחרות אנחנו פוחדים להיות הורה לא טוב. כן? כזה.
כן.
כזה. אז, 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 תכף נראה אם אני אצליח עוד יותר להקדיש זמן לשאלה הזו, אבל אני חוזר אליך, ואז בעצם מה אתה רוצה להציע? מה הפתרון שאתה רוצה להציע באותו סיפור?
אני אומר כזה דבר.
כן.
אני אומר שהיא צריכה לקחת את הדימות של אבא, וכן לנסות, ולא לברוח כל הזמן מהדמות של אבא, כי אם אנחנו בורחים מהדמות של אבא, אנחנו עושים המון שטויות, כי בעצם אנחנו, יש דברים שאבא עשה נכון, ויש דברים שאבא עשה לא נכון, אבל גם את הנכון אנחנו מפסידים, ועד מה שיוצא, אנחנו מאוד מאוד מתוסכלים, הולכים לקצוות לא נכונים, ואנחנו מתנהלים כל הזמן בצורה לא נכונה. אנחנו צריכים כן לקחת את הדמות של אבא, לנסות כן להתחבר לדמות של אבא.
ואם אני אסכם את מה שאתה אומר במשפט אחד, זה הולך הפוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו פוחדים, אנחנו לא מקבלים את עצמנו בחלקים שאנחנו דומים לאבא שלנו. כלומר, אני לא סובל בעצמי את אותם מקומות שאני לא סובל באבא שלי. ואז, ככל שאני יותר יקבל את עצמי במקומות האלו, ממילא אני אוכל גם לקבל את אבא שלי במקומות האלו. אתה מתחבר למשפט שאמרתי?
אני לא חושב, כאילו, אני חושב בדיוק, אני חושב הפוך, אני חושב שכאילו, אנחנו צריכים דווקא שזה יתחיל מאבא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל כל זה, את הדמות שאבא היא לא כל כך גרועה. ואחרי שנקבל, כי גם אנחנו מקבל את עצמנו, עדיין כל הזמן אנחנו נחיה בשליה הזאת שזה, ויהיה לנו קשה. עדיין יהיה לנו קשה כל הזמן.
אוקיי, אז אנחנו בעצם אומרים את אותו רעיון, רק אתה שואל, רק אנחנו מתווכחים פה כאילו מאיפה זה מתחיל. בסדר גמור. אבל הרעיון אותו רעיון, איפה שאני מקבל את עצמי, אני אקבל את האבא שלי, איפה שאני מקבל את האבא, אני אקבל את עצמי, ואני ממש מודה לך שעלית לשידור, בסדר? יופי, תודה רבה, לילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום, ולילה טוב למאזין הבא.
שלום.
כן, שלום וברכה, לילה טוב, בבקשה.
לילה טוב. איך ידעת שצלצלתי וניתקתי?
את שואלת איך ידעתי ש... כי מקודם אמרתי שמישהי צלצלה וירדה מהקו. זה בסדר מבחינתך שאני אשאל אותך, אני תכף יענה לך על זה, אבל זה בסדר מבחינתך שאני אשאל אותך, מה הסיבה שאת שואלת אותי את זה? שוב, אני שואל את זה ממקום שאני...
סתם, מסקרנות. אולי את ה... לא יודעת, אולי אתם מזהים טלפון, מספר טלפון, ולפי זה אתם יודעים מי זה שעולה לשידור, לא יודעת.
עכשיו, בוא נניח שזיהיתי, לפי מספר טלפון או משהו כזה, איך, מה ההרגשה עם זה? מה ההרגשה שלך בהקשר לזה? את יודעת מה? בוא נעצור רגע עם זה. בוא רגע אחד נעבור לשאלה שלך, ואני ארצה לראות אם אני מתחבר לי פה דברים, וכמובן, אם תרצי בסוף, אני גם יענה לך תשובה לשאלה ששאלת אותי, בסדר?
אוקיי.
אז בואי, עכשיו בואי תגידי מה בעצם הסיבה שעלית לשידור ומה רצית, ותכף אני רוצה לבדוק פה אם דברים מתחברים.
אני רציתי עליתי לשידור כי אני לא שמעתי את כל הסיפור, רק את הסוף שלו, אבל אני חושבת חוכמת חיים שבגלל מה שעברתי כל החיים, אז אני חושבת שאני יכולה הרבה לעזור לאנשים שעכשיו מקשיבים, אני חושבת שכאילו מה שאני רוצה להגיד, זה יכול להיות שזה יעזור המון לאנשים איך להתמודד בחיים, איך להתייחס לילדים שלהם וכו' וכו'. כאילו, מה שאני רוצה להגיד זה שאני קצת מתרגשת, אז מה שאני רוצה להגיד זה שילד שגודל בבית שההורים, לא משנה, הורי אחד או שני ההורים, הם לא יודעים להתייחס אליו, לתת לו חום ואהבה וכן, לתת לו הרגשה שאוהבים אותו ושהוא הבן שלהם ושהוא יקר להם, ורק הם כל הזמן צועקים עליו ומשפילים אותו וכן חולה וחולה. אז ילד כזה מאוד מאוד, כשהוא גודל והוא מתחתן, מאוד מאוד קשה לו להיות אבא נורמלי. למה אני מתכוונת? זה שזה דברים שיונקים אותם, זה דברים שעוברים בגנים, זה דברים שכמה שבן אדם יעשה מאמצים וינסה לשפר את עצמו ויגיד, אני לא יהיה כמו אבא שלי, אני לא יהיה כמו אמא שלי, אני אתן להלדים לחום ואהבה, וזה זה לא, זה נדר מאוד עם מי שעובד על עצמו ושהוא יכול להשתנות. או שיש אנשים שהם כן עם קיצונים, ממש בקצה השני, כמו מה שהם לא קיבלו מההורים, אז הם קיצונים, וגם הם הורסים את הילדים שלהם בזה שהם כאילו נותנים להם יותר מדי חום ואהבה ושומרים עליהם ככה וזה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. אני חושבת שמאוד מאוד קשה לבן אדם לשנות את הדברים שלו, מה שהוא ינג וקיבל מההורים שלו. ואני רואה את זה במשפחה שלי, אנחנו 10 ילדים, ואני רואה ממש אצל כל האחים והאחיות, אני רואה את ההורים. אין, כולם יש את הדברים של ההורים, וכמה שהם מנסים, וכמה שהם רוצים להיות כן, ההורים טובים, וזה לא הולך, זה לא הולך, זה לא יעזור, זה לא יעזור. עכשיו לדוגמה, האישה הזאת, מה שסיפרת עליה, שהיא סונקת את הבת שלה, זה גם דברים שבאו מהבית, זה כאילו היא לא קיבלה אהבה מאבא, והאבא כביכול הרגישה שאבא לא אוהב אותה, אז גם הנה זה עובר לילדה שלה. היא גם לא, אני גם, דוגמה, אני אף פעם לא קיבלתי חום ואהבה מההורים שלי, אף פעם לא אהבו אותי ואף פעם לא רצו אותי, לא רק אותי, את כל 10 ילדים שהיה להם. הם פשוט הביאו ילדים לעולם וזהו, לא מעבר לזה, לא חום ולא אהבה ולא שום דבר, רק, אני לא רוצה להגיד דברים נוראים, אני רק אומרת ככה בכללי, רק כל הזמן השפילו אותנו וירדו עלינו וצעקו עלינו, את אפס, את כלום, וככה גדלתי, שאני אפס, שאני כלום, שאני לא מוצלחת, שאני, וזה גלגל שחוזר, ואז מתחתנים עם בעל שכמו שהאימא היחידה את האבא, הילדה ראתה איך האימא מתנהגת לאבא, זה מה שהיא גם היא תתנהג עם בעלה. אני כל הזמן אומרת לבחורים שמתחתנים, אני אומרת להם, תסתכל איך האימא מכבדת את האבא. אם האימא מכבדת את הבעל, את האבא, אז גם האישה הזאת שתתחתן איתה, היא תכבד אותך. אבל תבדוק שזה לא הצגה כשאתה מגיע אליהם, שזה באמת אמיתי, כי זה, אין, זהו, זה דברים שמאוד מאוד מאוד קשה לשנות, מאוד. וזה רק אם באמת עובדים על המידות, הולכים לשיעורי תורה, שומעים שיעורי תורה, ולא לומדים את ספרים, כמו כן.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני הקשבתי לך בקשב רב, קודם כל, וואו, כאילו, באמת כאילו מיוחד מאוד שגם עלית לשתף ולהגיד מה שאת חושבת, שזה מדהים מדהים. ויותר מזה, אני, מה שנורא היה קשה לי לשמוע, את הסיפור הקשה שאת עברת. כלומר, סיפרת על כל הילדות שלך וכמה חווית עם כל האחים שלך שלא רצו אתכם. כמה שהדבר הזה הוא כל כך קשה וכל כך לא פשוט, וזה בדיוק מה שחוויתי באותו סיפור של, שסיפרתי היום על אותם בני זוג, כמה שהיא חוותה, כמה שלא רצו אותה. כמה זה לא פשוט, איך היא אמרה לי? היא אמרה לי, הרגשתי שאני כאילו מיותרת, וזו חוויה כל כך קשה. וזה משהו שככה הרגשתי גם בסיפור שלך, כמה הדבר הזה לא פשוט. ומה שמאוד יפה אצלך, שאת מודעת לזה, כי יש הרבה אנשים שפשוט לא מודעים לזה, ואז הם הולכים הרבה שנים עם חוויות נורא קשות של אני לא שווה, ואני כלום, ואני דפוק, והם לא מבינים, למשל אצלך את מבינה מאוד מאיפה זה מגיע, וזה תחילתו של תהליך, וזה מאוד יפה. עכשיו, כן, זה דבר אחד. רציתי לשאול אותך שאלה מאתגרת ומעניינת, אם את רוצה לשתף, את לא חייבת. ואני עדיין חייב לך תשובה, ששאלת אותי מאיפה ידעתי, אז אני תכף יענה, אבל לפני כן, מה באמת קרה שרצית לעלות והתחרטת? למה התחרטת באמת?
האמת היא כי זה היה כאילו כשמתקשרים, אז הם שמים אותך ברמקול, כאילו במוזיקה הזאת, אז אמרתי... עכשיו עד שאני אעלה, כאילו עד שיעלו אותי וזה, וגם עזבי, אולי מישהו יזהה אותך, ואולי לא, לא כדאי, מה, תרדי מזה וזה הולך לי לישון וזהו, ואז כש...
ואז שאמרתי חזרת. אוקיי, אז עצם, אז טוב, אני אקח את זה רק למקום אחד. עצם זה ששמת לב כעת, מה החששות שהיה לך כשעלית ורצית לרדת, זה כמו שאת מבינה מה קרה לי שאני מרגישה לא שווה מהילדות. זאת אומרת, אותו רעיון בעצם. כמו שאני מבינה שאני לא שווה, כי כשהייתי ילדה זה ככה וככה וככה, גם פה יש לך את המודעות הזו שאת מבינה בעצם מה קרה שעליתי לשידור ופתאום התחרטתי, מה הרגשות שהיו שם. ועצם להתייחס לרגשות ולהסתכל עליהם ולדבר איתם ולהבין אותם זה המון. עכשיו אני רק אגיד לך תשובה שאני, פשוט המפיק אמר לי, זה הכל, המפיק פה אמר לי שמישהו ניסה להתקשר והתחרט, אז משם ידעתי את זה, לא מעבר לזה. אנחנו נצטרך כבר לסיים את השיחה, בסדר? אז תודה רבה לך שעלית לשידור, לילה טוב, ואנחנו בואו נצא למקבץ, פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו.
שלום.
כן, שלום וברכה, בבקשה, לילה טוב.
לילה מצוין. רציתי לשאול, להגיב בעצם לסיפור שסיפרת עם, עם הזוג. סיפרת על... סיפרת על... שלאימא יש רגשות מאוד חזקים כלפי הבת, כלפי הבת שלה.
כן.
אחרי כמה תיאורים, אמרת שהיא בת 13.
כן.
לפני שאמרת את זה, הייתי בטוח שהיא בת 20. כאילו, איך מגיע להורי רגשות כאלה חזקים על ילדה כל כך, ילדה, 13, מה, כאילו, היא התחילה כנראה ממקום מאוד נמוך, איפה שהיא גדלה, אצל האבא, כל הזה, הדברים המורכבים, היא התחילה מאוד נמוך, ככה שכבר שהילדה נולדה, היא כבר הייתה צריכה לעמוד באיזשהו סטנדרטים ש... אני שואל.
אז בעצם אתה שואל שאלה כזו, אתה אומר, הייתי בטוח שאם להורי יש כאלו רגשות חזקים קשים מול הילד, מול הילדה, הייתי בטוח שמדובר כבר ילדה בת 20, שעברה כבר את גיל ההתבגרות, והיא מאוד אתגרה את האימא. פתאום אתה שומע, ילדה בת 13, אתה אומר, כאילו, מה? ילדה בת 13 כל כך מאתגרת את האימא, איך זה יכול להיות? אולי כבר מההתחלה היה שם כל מיני קשיים לאימא מול הילדה? זאת השאלה שלך, נכון?
כן.
כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה כמובן לא חייב לשתף, אבל אני חושב שבאופן הזה אני אוכל הכי לעזור לך. מאיזה מקום זה מעסיק אותך? למה זה מעניין אותך? למה זה תופס אותך הנקודה הזו? אתה רוצה לשתף?
אני גם כן עורה.
כן.
גם כן יש שאלות, יש מולדויות,
כן. כלומר,
איך אומרים?
כן.
יש איזשהו הורה, יש לו התמודדויות, אבל הוא המבוגר האחראי, כן? איך פתאום בגיל 13 ככה מוציא כאלה אנטוגניזם באובר...
אוקיי, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אז לפני שאני אכנס לעומק למה שאתה שואל, אני רק רוצה להגיד משהו בהקשר לסיפור הזה, כי אני הבטחתי בתחילת התוכנית שאני אגיד משהו, ואני ממש תכף חוזר אליך, בסדר? אני רק רוצה להגיד שלוש אלמנטים בקשר לסיפור, ואני חוזר אליך. בסופו של דבר, כשעשיתי איתם תהליך עומק, הגענו שם לכמה דברים מאוד מעניינים, כמובן אנחנו באמצע תהליך, עוד לא סיימנו, אבל יש כמה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, זה כמובן החלק של בין ההורים לילדים שם, אבל היה שם גם סיפור של בין בני הזוג יחד. זאת אומרת, כאילו נראה שהזוגיות היא נפלאה, והכל מדהים, וכל הקושי זה רק בין הילד להורי. והאמת, שכשירדנו לשורש, ראינו שם כמה דברים מעניינים. אותה אישה, שהיא כל כך, כל כך, כל כך מפריע לה, שבעלה מדבר חלש, למה זה קורה לה? אותו גבר שכל כך מפריע לה שאשתו מדברת חזק, למה זה קורה להם? מתברר שכשהוא היה ילד, אז אבא שלו היה צועק עליו. ומבחינתו צעקות זה הדבר הכי מחריד שיכול להיות. ואז הוא רוצה, מהמקום הזה הוא רוצה להגן על עצמו ולדבר בשקט. הדיבור בשקט מאוד מגן עליו. וכשהוא שומע את אשתו מדברת חזק, זה ממש מחזיר אותו לילדות לאבא וזה מאוד קשה לו. היא לעומת זאת, למה היא מדברת כל הזמן חזק? כי היא מבחינתה, הרי אבא שלה לא ראה אותה. היא לא הייתה נשמעת שם בכלל. היא לא הייתה קיימת שם בכלל. ובחוויה שלה, אם אני לא אדבר חזק, לא יראו אותי. אני לא יקיימת. אז בשביל שאני ארגיש קיימת, אני חייבת לדבר חזק. כשהיא התחתנה עם בעלה, הוא מבחינתה היה גואל, כי הנה מישהו פה פתאום נותן לי קיום, מישהו פה נותן לי שווי, ו... מה זה? מישהו פה נותן לי שווי וכולי. עכשיו, כשאנחנו עוברים לילד עצמו, ופה אני רוצה חזרה לחזור אליך כהורה. כשאתה בא ומתקשר אליי ושואל אותי, זה, אנחנו לא נכנסנו לזה, ואני גם לא יודע כמה זה נוח לך להיכנס לזה, אבל ברור שזה לא סתם תופס אותך הנושא הזה, מה קרה שם עם הילדה בת 13. ברור שזה לא סתם. ככל שאתה תיקח שיעורי בית כעת, ותלך עם זה הלאה, ותנסה להבין מאיזה מקום זה תפס אותי, למה זה מעסיק אותי הדבר הזה, מה קורה לי מול הילדים שלי בני 13, מה קורה להם מול אבא שלהם, מה קורה להם מול אשתי, ככל שיותר תתבונן שם במה שקורה, ותצלול פנימה, אלף תשובות שלי לא יעזרו ולא כל כך יועילו לך, כמו עצם ההתבוננות שתסכים ללכת עם זה קדימה ולראות מה קורה לך שם. אתה הבנת בחצי מילה מה שאמרתי?
אני הבנתי. כאילו, שזה, יש עוד כאלה דברים שהורים...
טוב, אני אגיד לך משפט, כי חייבים לסיים, אבל אני אגיד לך כן משפט אחד. בסופו של דבר, בהחלט יש כזה דבר גם מול ילדים בני 13, אבל אני לא יכול כעת להיכנס לזה. וממש חייבים לסיים. אם תרצה ככה בארוכה, תתקשר שבוע הבא בתחילת התוכנית, ונמשיך להאריך יותר. אנחנו ממש ממש חייבים לסיים, ואני מודה לך שעלית לשידור. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי. תודה רבה לשלומו פולק, לפנחס בינדר. אנחנו ניפגש שבוע הבא, יום שני, שעה 11 בלילה. ונמשיך לעסוק בדברים הנפלאים הללו. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב שבוע הבא, 11 בלילה, לילה טוב.